עוברים כעת לפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת שמות, עוסקת בהקמה של האומה הישראלית, כדברי הפתיחה של הפרשה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. פתיחה זו מצאנו גם כן בירידת בני יעקב למצרים, על שמות בני ישראל, שמה גם נאמר, כל נפש לבית יעקב הבא מצרים השבעים. שם זה משפחת יעקב יורדת למצרים. ובענייננו, עם ישראל הופך לעם. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, והראשון שקרא להם עם היה האנטישמי הראשון, פרו, שאמר, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הווה נתחכמה לו. הוא לא הציע לראות עליהם קסמים, ולא הציע לראות עליהם טילי גרד, הציע ישר להטביע אותם ביאור. והנה, גם משה רבינו הוא שם ביאור על ידי אמו, שלא יכלה עוד הצפינו ולקחה תיבת גומה וכו' וכו'. ובדיוק מוצאת אותו בת פרעה. השאלה, האם אי אפשר לספק למשה רבינו, שהוא עתיד להיות גדול הנביאים ונותן לו תורה, אי אפשר לספק לו מיגון יותר טוב? הרי זה תביעת כל היישובים היום, רוצים מיגונים יותר טובים. נתחיל עם משה רבינו, למה לא סיפק לו הכתוב ביגונים יותר טובים? מה סיפקו לו? תיבה שעשויה מקנה גומה שמונחת ביאור. תגידו לי, איזה חברת ביטוח מוכנה לבטח את התיבה של משה רבינו ביאור? מצאתם בחברת ביטוח כזאת? אפילו חברת לויצה בריטית, שחברת ביטוח הכי עשירה בעולם, לא תסכים לבטח אותו, והיא תטען, אין לו נתוני פתיחה מספיקים. כי אם יש מצב של כל הבן הילוד היאור תשליחו ושמים אותו ביאור, מי יציל אותו? עכשיו, בת פרעה מתקרבת ליאור, וכתבנו עשה טוטו בקרב המאזינים, בראותם את בת פרעה, מה טוטו סיכויים שמשה רבנו יישאר בחיים? מה אתם אומרים? טוטו סיכויים. מה? למה? בת פרעה, כל העולם כולו מקיים גזירת המלך. בת פרעה לא תקיים גזירת המלך, הלכת כמה וכמה. אז אם כן, אני חושב שסיכויים של משה זה ממש מצב שנקרא בלשון העברית כמעט תאונה. מצב כמעט תאונה למשה רבנו. איך הכתוב מביא את משה רבנו למצב כמעט תאונה? הייתי יכול למשה רבנו להיות אתרוג, מונח בקופסה, עם ריפוד, צמר גפן, כמו שצריך. מה זה? מי מסכן אותו? אתה מסכן כאן את כל עם ישראל, מסכן את כל העולם, כמו שרבינו עתיד להיות נותן התורה. אם אין תורה, כתוב יום השישי, אומר רש"י, עמודי שמיים ירופפו, שכל בריאת העולם תלויה בקבלת התורה, שמשה רבינו עתיד להיות נותן התורה. וכאן מסכנים אותו, ומי מציל אותו? מי מציל את משה רבינו? בת פרעה. אבל למה היא לא עושה את רצון אביה? הרי נערותיה אומרות לה, כל העולם כולו מקיים גזירת המלך, ועד עוד קיימי גזירת המלך, בא גבריאל חוותן בקרקע. יש כאן התערבות כוח עליון. גבריאל המלאך. בא גבריאל חוותן בקרקע. אנחנו מכירים את גבריאל כבר מספר בראשית, שהוא מתערב לנו כמה פעמים בעניינים. מתי גבריאל מתערב בעניינים? והאמצעי הוא איש. דיברנו על זה פרשת וישב. וימצאו איש שיתועי בשדה, גם שם מועטים הסיכויים שיוסף הצדיק ילך וימצא את אחיו וימחר למצרים, כי סביר שהוא לא ילך, כי אומרים שמעתי אומרים נלכה דותיינה, כך אומר לו המלאך גבריאל, והכל בספק, ויוסף הצדיק יודע כמה האחים אוהבים אותו, והוא יודע שיגידו הנה בעל החלומות על הזה, לכו ונהרגהו. אם כן, כל הסיכויים שיוסף הצדיק לא ילך, ולמרות זאת הוא כן הולך. אומר הרמב"ן, נכתבה זאת הפרשה ללמדנו, כי הגזרה אמת והחריצות שקר. כלומר, לא, דיברנו בשעתו, לא שהחריצות שקר. הרי כל עמל האדם הוא חריצות, ואנשים מתחרים בחריצות. בני שאומרים שהעם הכי חרוץ זה העם היפני, יש התחרות בעולם בנושא החריצות. אז הרמב"ן לא יגיד שהחריצות היא שקר, אלא התשובה היא, במקום שהגזרה אמת, כשיש גזרה אמת, אין אדם יכול להימלט מן הגזרה, כשיש עליו הגזרה הזאת, לא יימלט מהגזרה. ואם הייתה גזרה של ועבדום ועינו אותם 400 שנה, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, אז הגזרה צריכה להתקיים. רק השאלה היא איך היא תתקיים. האם ירדו ישראל למצרים בשלשלאות של ברזל, או שירדו בהגאות אשר שלח להם פרעה, כמו שהתבטאו חז"ל ואמרו, רואים היו ישראל ירד למצרים בשלשלאות של ברזל, וחס עליהם הכתוב, ורידן בהגאות על פי פרעה אשר שלח להם יוסף. אם כן, כשיוסף צריך שליח ההשגחה העליונה, המלאך גבריאל מסדר את העניינים. ועוד פעם שלישית מצאנו את המלאך גבריאל, כאשר יוסף כאשר משה רבנו שולח ידו לזהב ועושינו בחינה, היה מעביר כתרו של פרעה ומשימו מעל ראשו, ואז אמרו חרטומי פרעה, הוא רוצה ליטול את מלכותך ולכן דינו להריגה. אז אמר להם יתרו, לא כן הדבר, אנחנו נבדוק אותו, והציע לבדוק אותו. ואז יתרו הציע את ההצעה הידועה של הזהב והגיחלים, ומשה רבנו דווקא הושיט ידו לזהב, לזהב, ידע מה זה זהב, היה פיקח, ידע מה זה זהב, אבל בא מלאך גבריאל ושם את ידו בגחלים, מזה נהיה כבד פה וכבד לשון. אז משה רבנו כל הדורות נשאר, כל ימי חייו נשאר כבד פה וכבד לשון. השאלה היא, למה הכתוב מנציח את זה שהוא כבד פה וכבד לשון? הרי אפשר לתקן את המומים, כדברי משה רבנו בעצמו, מי סמפה לאדם, או מי עשו מילם, או חרש, הלא אנוכי השם. אז אם כן, דווקא היה ראוי שלמדנו כאן בסוגיה על אילם ונתפקח, שלמדנו את זה בתוספתא, שיש מצב של האילם שיכול להיות שנעשה פיקח, לכן חשבים להפך, גם נשתתק. אז יש מעצור לשם משיע מרב ומת, אז למה השם משאיר אותו כבד פה וכבד לשון? תשובה, קדוש ברוך הוא רוצה להנציח את המצב ולהזכיר לנו שכאן הייתה התערבות לא רגילה של המלאך גבריאל. אז מה זה בא להראות לנו? אם כן, מצינו שמלאך גבריאל מתערב במכירת יוסף ובסיפור של הגחלים, ומנציח הכתוב את זה שכבשה כבד פה וכבד לשון, וגם כשמשה רבנו מושלח ביאור, מתערב המלאך גבריאל. מה זה בא להראות לעם ישראל כולו? זה בא להראות לעם ישראל בעצם את מה שכל יציאת מצרים מלמדת אותנו. שעם ישראל, הקורות של עם ישראל, ואנחנו רואים את זה בימינו אנו, מורכב מניסים גלויים וניסים נסתרים. יש ניסים גלויים, כמו קריאת ים סוף, שניסים גלויים, שהכל רואים שזה נס, ויש ניסים נסתרים על ניסיך שבכל יום עמנו, שבדיוק המשפחה הלכה לבית הכנסת להתפלל, ובדיוק נפל הקסם והרס להם את הבית. וזה גלוי, זה נס גלוי. ובדיוק הוא עזב את הבית ונסע, ואחרי זה פגע גרד, והוא שואל אם הוא צריך לברך ברכת הגומל. תשובה, ברכת הגומל הוא לא צריך לברך, כי ברכת הגומל זה רק אם היה בעין השערה. אבל כמה ניסים גלויים היו, שאדם יצא מעין השערה, הנס הוא ברחמיו, כל כך השם, ומי שיקרא, אפשר לכתוב על זה ספרים, ספרים וסיפורים על כל הניסים שהיו בגוש קטיף לפני ה... נכתב ספר על זה, נדמה לי גם כן, על כל הניסים שהיו בגוש קטיף, זה כתבו על זה ספר, וכל הניסים שיש עכשיו במלחמה בסדרות, הניסים הגלויים שאנשים בדיוק היו במצב מסוים, כזה וכזה וכזה, רק אתמול ברדיו אמרו שני סיפורים, ש... נכון? מישהו שמע אתמול? מה הסיפורים היה?
גן
הילדים. גן הילדים שמה? נהרס הגן והילדים לא היו. ועוד סיפור היה אחד. רצו למחסה. והרכב הלך, רצו מן הרכב, כן? אם כן, כמה וכמה ניסים ותזמונים שלכל כדור יש את הכתובת. אז מה זה כל זה בא ללמד אותנו? בא ללמד אותנו השגחת השם, שהשגחת השם על עם ישראל היא בניסים גלויים, ומזה אנחנו צריכים ללמוד, כמו שכתב הרמב"ן, בניסים הגלויים אתה למד על הניסים הנסתרים. הוא כותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, שאין אדם חלק בתורת משה, עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים איתו יתברך, אין בהם טבע ומקרו של עולם כלל, שזה מטרת ניסי יציאת מצרים. כלומר, מה אדם חושב? שכל העולם מתחלק לשניים. יש דברים שהולכים בדרך הטבע, ויש דברים שהם ניסים. אבל כל העולם שבדרך הטבע, זה הטבע מתנהג ככה. זה לא ניסים. כמו שאדם אחד היה בשיטפונות בעין גדי, והמים הלכו והלכו והלכו והלכו, והוא צועק לשם תציל אותי, ועלה על עץ גבוה, וצועק השם תציל אותי, עובר הליקופטר, זה רואה שהוא במצוקה, זורק לו חבל, עושה לו סעלה, סעלה, של לקרוא תהילים, השם תציל אותי, אני מבקש. פתאום באה סירה, זורקים לו גלגל הצלה, תקפוץ על הגלגל, צועקים לו, אומר, לאללה, סעלה, מרשם השם תציל אותי, ומה הם הולכים והולכים והולכים, והוא נטבע. הגיע לפמיה של מעלה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, שלחתי לך הליקופטר מיוחד, שלחתי לך סירה, מה קרה? אומר, הקדוש ברוך הוא, חשבתי שתבוא להציל אותי ולא הצלת אותי. אומר, שלחתי לך את השליחים שלי. אומר, זה שליחים שלך? זה בשר ודם. אדם מחכה שיהיה לו ניסים, שהוא יראה את השכינה מול עיניו. אומר, הקדוש ברוך הוא, שולח לכל אדם את הישועה והדרכה והניסים בדרך המתלבשת, כאילו בדרך הטבע. מה אומר האדם? זה טבעי, זה לא בשבילי, אני רוצה ניסים גלויים. שמתי לך ניסים גלויים בצלחת ואתה לא לוקח. אם כן, זה אומר הרמב"ן, מתנת ניסי יציאת מצרים זה להראות לנו שכל דברנו ומקרנו כולם ניסים. שאדם נושא אישה, הם מתחתנים, מביאים ילדים לעולם, מקים משפחה, זה עצמו ניסים גלויים שהקדוש ברוך הוא, אני השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, זה ניסים גלויים. ונותן לכם לכל בשר כי לעולם חסדו, זה הסוף של הליל הגדול, זה גם נס. אז אומר הרמב"ן, ניסי יציאת מצרים הם ניסים שמלמדים אותנו שכל הבריאה כולה הם ניסים. לא שאדם יגיד, זה חוקי הטבע וזה ניסים. גם חוקי הטבע שהשם נתן בבריאת התכונות האלו והאלו, זה הכל ניסים. אז לכן, אז מה רוצה הכתוב עם משה רבינו? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, באמת, אבל זה כתוב, אל תבינו לידי ניסיון. למה מטריחים כביכול, כביכול התברך, לעשות נס למשה רבינו כאלו ניסים, גם הניסים של הגחלים, וגם הניסים של הנרות ההולכות על שפת היאור? הלא מן הראוי לגדל את משה בקופסה צמר גפן, שיהיה לו שילוט, זה יש לו תעודת ביטוח, לא יקרה לו שום דבר, זה אתרוג בקופסה. איך קדוש ברוך הוא מכניס את משה רבינו לידי ניסיון כזה וכזה? אלא כידוע לנו, בפרשיות הקודמות, פרשיות ויחי, יעקב מצווה לבניו ואומר להם, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. ואפילו יוסף משתמש באותו ביטוי, פקוד יפקוד, וכך ניתה מסורת בעם ישראל כולו, שהגואל שיבוא לגאול את עם ישראל יגיד, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. וגם משה רבינו באמת, שהוא אומר לעם, אומר להם, פקוד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם ממצרים, ואומר, עלה אתכם מעוני מצרים וכו' וכו'. שאלת השאלה, כל משיח שקר יכול להשתמש בביטוי פקוד יפקוד ויגיד אני הגואל. איך? הוא מסורת, יש לו בבית אבא שהגואל יגיד פקוד יפקוד, וכל עם ישראל יודע את המסורת הזאת ומחכים מתי יבוא הגואל. יבוא אחד משיח שקר, ינצל את הבמה ויגיד פקוד יפקוד, וכביכול הוא יהיה המשיח והוא יהיה המושיע והוא יהיה גואל, והנה הוא מקיים את הסימן שאמר יעקב. נמצא שהסימן והמסורת מפילים את עצמם, ולא, אם אדם יושב וחותך את הענף שעליו הוא יושב, הוא נופל למטה. אז על מה מסתמך המסורת שיעקב לימד את בניו, פקוד יפקוד אלוקים אתכם? תשובה, מסורת זו יכולה להתקיים כשיבוא גואל שלא למד את זה מבית אבא. יבוא איזה גואל שלא לא שמע את זה מאבא שלו, ויגיד פקוד פקוד, נגיד, מאיפה הוא יודע להגיד את זה? לא מבית אביו? זה לא חוכמה? לא. צריכים לברוא גואל אחד שלא... לכן, הכשרתו של משה רבינו כמנהיג מתחילה ברגע הזה. שאחרי 3 חודשים לא יכלה עוד הצפינו, אז במקום השם יביא איזה סנברים ויקה את כל מי שמסתכל שם על אותו מקום בסנברים, ופשוט יחסו את המקום באיזושהי צורה. אין מעצור לשם להושיע, אבל הוא היה כך, היה משה גדל לבית אביו. אומר המדרש, לכך נתלש משה מבית אביו, כדי שאם יבוא הגואל ויאמר, פקוד פקדתי אתכם, נגידו, מאיפה אתה יודע את זה? יגיד, מהסנה? מה מהסנה? מגיל 3 אבא שלך לימד אותך. הוא אומר, מי זה אבא שלי? אני לא יודע. אמרם? לא, לא, לא לימד אותי. שמה ישראל לא לימד אותך? לא. ברוך שם, מודה אני לא לימד אותך? לא. איזה אבא לא מלמד את הבן שלא מודה אני? כתוב בתורה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מי אמר את הפסוק הזה? משה רבנו. משה רבנו בעצמו לא זכה למורשה. וכידוע, מה ההבדל בין מורשה לירושה? היום היה בשיעור קודם נתנאל, שאל שאלה, ירושה נופלת מאליה או צריכים דעת לירושה? למדנו בגמרא שגם שוטה יורש. למה? כי ירושה נופלת מאליה. אז למה התורה נקראת מורשה ולא ירושה? הירושה באה לבד. אומרים חז"ל, התורה היא לא ירושה. למה התורה לא ירושה? תורה צריכים לעמול. מורשה מצד המוריש, ירושה מצד היורש. יורש, יורש לבד. מורשה, מוריש. כלומר, תורה וארץ ישראל נקראים מורשה, שצריכים להנחיל את זה לבנים. את מורשה של התורה, מורשה של ארץ ישראל, צריכים להנחיל לבנים. זה שכל אב מלמד את בנו תורה וארץ ישראל. מי שלא מלמד את בניו לא תורה ולא ארץ ישראל, מה התוצאה? הבנים הולכים להודו. מה קורה? אומרים הודו על ארץ ושמיים. זה טוב. דודו פישר גם אומר, דודו פישר גם אומר, הודו, הוא לא אומר הודו על ארץ ושמיים, בתקליט, אולי כבר עכשיו חזר בתשובה, אבל בתקליט של דודו פישר מושמע בזה, הודו על ארץ ושמיים, כי הודו היא בין ארץ ושמיים. זאת אומרת, מי שהולך להודו מחפש את עצמו, מחפש ארץ, מחפש שמיים, אבל למה הוא לא נמצא כאן? כי אין לו מורשה. מחפש את המורשה, יהודי מחפש, יש לו, יהודים יש להם צמאון לפנימיות, לעצמיות, למורשה, יש להם צמאון, הנשמה אלוקית, זה לא תהד לאדם מנוחה. אז אם הוא קיבל את המורשה הנכונה, הוא מוצא אותה. אז אם משה רבנו אמר בעצמו, תורה, ציווה, לנו משה מורשה כדאי את הכל, כן? כל אבא רוצה שבנו ילמד בגן דתי, אפילו אנשים מסורתיים, אומר, הבן שלי בילדותו ילמד בגן דתי, למה? שיקבל את המורשה, אחר כך שיבחר את החיים שלו, זה דבר טוב, כל ילד לומד את המורשה. אבל משה רבנו בעצמו לא קיבל מורשה. אומרים למשה רבנו, טול קורה מבין עיניך. אתה תגיד לנו, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, זה שיטת החינוך היהודית, איה מורשתך. משה רבנו, אתה אין לך מורשה. אתה גדלת בארמון של פרעה, מעביר כתרו, ונהיית גדול הנביאים. אז אין ערך למורשה. אז זה סתירה לחינוך היהודי. וכל אמא יודעת שהחינוך, אבא ואמא, מתפללים על בניהם שהוא יראה אלוקים, עובדי אלוקים, ותינוק למדו בלשון הקודש, תורה ציווה לנו משה, אז איפה המורשה של משה רבינו? תשובה, כדי להיות גואל, משה רבינו חייב להתחיל לגדול בלי מורשה. למען עם ישראל, כדי שהוא יהיה הגואל, לכך נתלש משה מבית אביו, כדי שכשמשה רבינו יבוא לישראל ויגיד פקוד פקד, יגידו לו, מאיפה אתה יודע פקוד פקדי? אומר, שמעתי את זה בסנה, השם אמר לי את זה. אז אני הגואל, ידעו לו, מה? אין לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי? אומר השם, לא, תגיד להם מה שאתה התגלות בסנה. אומר לו, מה זאת אומרת? כל אחד יודע להגיד פקוד יפקוד. כל אחד יודע מבית אבא, על משה רבנו, לא למה את זה מבית אבא. אז אם כן, מאיפה הוא יודע את זה? מהסנה? אז לכן משה נתלה של בית אביו, לכן התריכו את גבריאל המלאך. אז כל התיחה של גבריאל ובת פרעו, בא גבריאל חבדן בקרקע, היה כדי לברוא. זאת אומרת, עכשיו, הבה נחזיק תודה לפרעו. במרכאות אני אומר, בציניות, הבה נחזיק טובה לפרעה שגזר גזרה, כל הבן הילוד היו רואה תשליחו, כי אם פרעה לא היה גוזר את הגזרה הזאת והתינוקות היו בבית, אז משה רבנו היה בביתו. אם היה בביתו הוא יודע פקוד פקדתי מאביו, אם יודע מאביו הוא לא יכול להיות הגואל, לא יכול להיות הגואל, אז מי המשה של ישראל? אז הבה נחזיק תודה לפרעה שפרעה עצמו מגדל משה של ישראל. זה מה שאומרים חז"ל, פרעה שמשה מעביר כתרו של פרעה מעל ראשו. אומרים חז"ל, יושב השמיים ישחק השם להגלמו, שהשם עשה שהגזרה של פרעה נועדה כדי לגדל את מושיעם של ישראל. כלומר, השם מהפך את הדברים הרעים לטובה. אפילו שגזרה הייתה רעה ואיומה, כל הבן הילוד היו רואה את השליחות, זה גזרה איומה. אבל אומר הרמב"ן שהגזרה הזאת היא בטלה. למה היא בטלה? בשביל שבת פרעה עברה על גזירת אביה. אז מה, יעשו לה תקף משפט ויוציאו את ראשה להורג? אז צריכים מהר שירד את החוק. אז כמה זמן הייתה הגזירה? אומר הרמב"ן, קרוב לוודאי, שהגזירה החזיקה רק זמן מועט ובטלה. אז השאלה אם החזיקה זמן מועט, למה נולדה הגזירה? כולו זמן קטן ובטלה, למה? תשובה, הגזירה צריכים שלגדל את משה רבנו. גידלנו את משה רבנו, לא צריכים את הגזירה. אז אם כן, מה רואים? שכדי אנחנו מהפך את כל הדברים, מה שקורה בעולם לטובה. שמעתי סיפור כזה לפני שנים הרבה, כבר סיפרתי את זה פעם בשיעור, על סיפור ששמעתי במו אוזניי, מהרב הגאון רב מאיר חדש, משגיח ישיבת חברון. אני זכיתי ללמוד אצל אח שלו, קראו לו הרב דוד חדש, זכר צדיק לברכה, שהיה רם בישיבת היישוב החדש בתל אביב. הוא היה רם של כיתה שמינית, כיתה עליונה, כשהגעתי לשם, לעבוד אצל הרב דוד, בואו, אני זוכר ממנו דבר עצום מאוד. הוא היה ביפן עם הגולים של ישיבת מיר שגלתה לשנחאי, הוא אומר שבאנו שם לישיבה, לא היה מכנסיים. לא היה מכנסיים. אפילו מכנסיים, אז איך ישבו ולמדו? והיה קר גם. אז קיבלו מהג'וינט סקים של סוכר, אז עשו מהסקים של סוכר, תפרו את זה, פתחו באמצע ונהיה מכנסיים. אבל לא היה מספיק. אז חלק היו לובשים את המכנסיים ולומדים, אחרים מתכסים בסמיכות וישנים. אחר כך היו מתחלפים. אלו נותנים להם את המכנסיים של הסקים של סוכר, ואלה היו ישנים בסמיכות. כך היה תלמוד תורה, כל כך היה חזקים שם בתלמוד תורה. ומרוב עייפות גם לא היה להם כוח ללמוד, אז היו שמים את הרגליים במים קרים כדי שלא ירדמו. תאו לכם. איזה אהבה תורה הייתה להם. אז הוא היה, הוא לימד אותי בכיתה השמינית, הרב דוד חדש. ואח שלו, רב מאיר חדש, היה משגיח בישיבת חברון. אז אני הייתי לנחם אבלים כשנפטר הרב דוב קץ, בעל ספר תנועת המוסר, אולי יש פה איזה כרך אחד נדמה לי, בעל ספר תנועת המוסר. כשנפטר הרב דוב קץ, בא משגיח של ישיבת חברון, הרב הגאון הרב מאיר חדש, והוא סיפר איך הגיע ישיבת חברון בשנת תרפ"ה לארץ ישראל. אז מה הוא סיפר? הוא סיפר שהייתה גזרה בליטא, שהיו צריכים ללמוד שפה והיסטוריה ליטאית, אחרת סוגרים את הישיבה. וגם היה בונץ והשמאל והציונים התערבו בדבר ורצו שהיהודים יהיו משכילים, אז רק ילמדו בישיבות. אבל רבני הישיבה ידעו שבכלל הגזרה הזאת זה כבר יצאו מהישיבה ואלה רעיונות חדשים מקרוב באו של סוציאליזם ואיזם וקומוניזם וכל מיני רעיונות שהכניסו ליהודים לראש, רעיונות זרים לתורה, ואז חס ושלום יצאו מהיהדות. אז אמרו אנחנו נחשוב מה לעשות, ואמרו אנחנו לא מסכימים, ואז סגרו את הישיבה, ואז כל תלמידי הישיבה יצאו באונייה לארץ ישראל. והנה באמצע הים נודע להם שהגזרה בטלה, כי משהו, מי שגזר את הגזרה היה איזה מישהו קיסר או שליט, והוא נפטר בדיוק, והגזרה בטלה, והאונייה המשיכה לארץ ישראל ובטלה הגזרה. כיוון שעזבו את ליטא, כבר גזרו לארץ ישראל. אז השאלה שהוא סיפר את הסיפור, אז שאלתי בליבי, אז אם הגזרה בטלה ולא החזיקה הרבה זמן, למה הייתה הגזרה בכלל? אז התשובה שהוא אמר את זה שוב, כדי להביא את ישיבת חברון לארץ ישראל, מוכרחים לעשות את הגזרה הזאת. ואיפה נוסדה ישיבת חברון? כמובן לא בגאולה כמו היום ישיבת חברון, ולא בגבעת מרדכי, אלא בעיר חברון. זה ישיבת חברון ממש, החזיקה בעיר חברון עד תרפת, מאורעות תרפת, ששם נשחטו, לא עלינו, על ידי בני דודינו, נשחטו כל תלמידי הישיבה. ואז לא היה גוש קטיף, ואז לא היה מאבק על ארץ ישראל, ואז לא היה מדינת ישראל, ולא הייתה בעיית השטחים, ושחטו את כל תלמידי הישיבה. מזה נלמד קצת, אם יש לנו עסק פה עם בני ישמעאל, ידו בכל ויד כל בו, ונדע שאם תיתן להם את כל גוש קטיף, לא יעזור שום דבר, כי גם אז אפילו מדינת ישראל לא הייתה. ובאו בהרמומיות בשנת תרפת, והיה שם סגור הכל על מסגרים של ברזל, היה שם רוקח אחד שהוא היה מספק תרופות, ואז אמרו לו שיש ילדה ואישה חולה שייתן לה תרופות בשבת, ואז פתח את השערים ונכנסו כל הפורים ושחטו את כל תלמידי הישיבה. הכל כי הוא היה לו לב רחמן. כי הם מנצלים את התמימות ואת הטוב לב של היהודים לפרוע בהם פרעות. כך היה וכך יהיה. זה ככה דרכם בבני ישמעאל, שנדע אם יש לנו עסק פה. בכל אופן, מה אני רוצה להגיד לכם? שאלתי את עצמי, אז מה הייתה כל הגזרה? התשובה, כיוון שהיו צריכים להביא את ישיבת חברון לארץ ישראל, הם מביאים אותם בדרך הזאת, זה מטרת הגזרה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבחון תמיד, בכל גזרה או גזרה, לא את הגזרה בעצמה, אלא מה זה מביא. אז אם כן, הגזרה של פרעה הייתה כדי לברוא את משה רבינו, שהוא מושיען של ישראל. וחז"ל משלו על זה משל במדרש תנחומה, ואמרו כלל בדבר, משל לאדם שנשכו נחש, ובא רץ לתת רגלו במים, שם רגלו במים, ופתאום מרגיש תינוק במים, מוציא את התינוק מהמים ומוציא אותו ורואה כולו כחול, ואז מתחיל להנשים את התינוק, מנשים את התינוק, מחזיר לו את הנשימה לאט 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 לאט, והתינוק מבריא, ואבא שלו עושה מסיבה, אומר בוא נזמין את המציל, מקבל המציל מכתב לכבוד המציל, ביום שלישי אתה עושה מסיבה. אומר, שכחת להזמין את המציל. אומר, מה? הזמנתי אותך, ככה אתה כותב לי? שכחת להזמין את המציל. אומר, מה אתה מתכוון? אומר, הנחש. הנחש היה במים, לא הזמנת אותו למסיבה. הוא הציל אותך, כי אני נשך אותי הנחש, ורצתי לתת את רגלי במים, וככה מצאתי את התינוק, אז הסיבה, אז למה נשך אותי הנחש? כדי שאני אציל את התינוק. אז לא הזמנת את הנחש. אמר, המדרש נותן את זה משל. משל למה? לאירוע אחר שיש בפרשה. משה רבינו רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ויפן כובחו וירק יניש, ויחת המצרי ויתבנהו בחול. ולמוחרת הוא שומע שני אנשים עברים ניצים, ויאמר על אורגן את המצרי, ויחת המצרי, ויירה משה ויאמר, אכן הודע הדבר. ומשה בורח לארץ מדיין. כשמשה בורח לארץ מדיין, שואלים את עצמנו, מה? משה צריך לברוח לארץ מדיין? למה לא צריך את משה לברוח לארץ מדיין? יותר טוב, שלא יוודא הדבר. בוא נעשה איזה נס, שלא יוודא הדבר. אומר המדרש, הדבר חייב להיוודא. משל, למי שנשך אותו הנחש, שם רגלו במים. למה? סך הכל נשיכת הנחש הצילה את התינוק. אז משה חייב לברוח למדיין. למה? בזכות האיש המצרי, הגיע משה למדיין, נשא את ציפורה, אז קודם כל מצא את זיווגו, תינותו, מצא אותה כדרך הטבע, ליד הבאר, נשמע מאוד מצלצל, כן, אבל בזכות מי מצא אותה ליד הבאר? בזכות שהרג את האיש המצרי, אז האיש המצרי, ובזכותו נתגייר יתרו, והתגייר יתרו, ויש פרשת יתרו בתורה, אז אם האיש המצרי לא היה מכה את האיש העברי, היה חסר פרשה אחת בתורה, פרשת יתרו, ספר תורה בלי פרשת יתרו, כשר או פסול? פסול, לא כל אחד אוהב לעלות עשרת הדיברות, עלייה הכי מכובדת. אז אם לא היה עשרת הדיברות, איפה היה פרשת יתרו? זאת אומרת, בזכות מה הכל נהיה? בזכות האיש המצרי. אז האיש המצרי חייב להיות. אז מה אנחנו רואים מזה? שכל הגזרות שבאות על העם היהודי, החל בגזרה לשים את משה ביאור, וחלה באיש המצרי שמשה הורג אותו בורח למדיין, הכל הבורא דבר יש כוונה טובה, כמו הכוונה של יוסף הצדיק שמלך גבריאל מתערב בעניין כדי שיצאו ישראל למצרים ברכוש גדול, וכמו שמשה הוא שם ביאור, אבל כמו הוא מסובב הסיבות מגלגל את העניינים שכל עולמנו כולם ניסים ואין בהם טבע ומקרו של עולם כלל, כמו הוא יזכנו ויראינו ניסים כבאים בזמן הזה ולא בדרך הקשה ולא על די איש מצרים מכה איש עברי מאחיו. נזכה לדעת השם לראות עם ישראל נושא בארצו בדרך התורה, דרך היראה. נזכה לבוא את השם מתוך הלל ושמחה. שבת שלום.